מייל פודקאסט מספר 31 של הוורסים בפלומה.
31 זה יפה יחסית ל-show about nothing שהחלטנו לעשות היום.
אז היום בשעת סדרה סיינפלד החלטנו לעשות את התוכנית על שום דבר. לא תכננו שום דבר, לא הזמנו אף אחד, ופשוט נזרום עם זה. דרך אגב, רוב הפודקאסטים שאני מקשיב להם הם כאלה.
כן, מתחילים.
הם מגגלים תוך כדי הפודקאסט, ואז מוצאים דברים לדבר עליהם.
למרות שהם מזמינים בדרך כלל אנשים, יש גם הזמנות, כן.
יש גם וגם, נכון. אבל לא מעט זה כאלה של, טוב, אז יש לנו עכשיו שעה להקליט, על מה נדבר?
על מה נדבר?
זה סבבה, להם לפחות. אני עושה, בוא נעשה גם אנחנו.
אז מה נדבר, נו?
אז מה נדבר?
האמת שביקשו מאיתנו קצת אנשים לדבר על כל מיני דברים.
כן, אז על הפודקאסט האחרון ענה ניל, אני מקווה שאני אומר את השם נכון.
ניל? כן, ניל, כן.
אלון רנד ואורי, תודה על הפודקאסט המעניין. זהו. סתם, לא. אמר עוד משהו. יש מספר נושאים שאני אשמח אם תדונו בהם. הראשון זה אג'ייל, השני זה נגישות, אקססיביליטי של מוצרי תוכנה לאנשים עם מוגבלויות, וגם דברים יותר פרטיים, חושפניים, מה המקומות שגם אתם שוגעים בחלומות על פיתוח מערכת מושלמת, האם מוותרים על זה לגמרי, שזה סתם מודחק, עם המון... עם?
עם הזמן יותר ויותר.
עם הזמן יותר ויותר.
טוב, אז בוא נגיד על אג'ייל. האמת שאנחנו יודעים שיש אנשים בתעשייה, גם אנחנו התנסינו קצת, אבל נשמח מאוד לארח מישהו שמכיר אג'ייל, את הבאז האחרון שלו שהוא סקראם.
אז בואו נתן קצת קונטקסט רק למי שלא מכיר, אז אג'ייל זו שיטת פיתוח נקרא לזה, שיטה של ניהול פרויקטים, ששמה ב... בכותרת של המחזורי פיתוח קצרים, פגישות קצרות, קבוצות קטנות, כל
מה תרגום של אג'ייל? אין לזה מילה בעברית.
אגילי?
אני לא יודע, אתה יודע למה נראה לי שאין לזה מילה בעברית? כי בישראל הכל אג'ילי. כאילו, הכל מעכשיו לעכשיו יהיה בסדר.
כן. האמת היא שהאמריקאים, הרבה אמריקאים חושבים שישראל כולה זה סטארט-אפ, כלומר, המדינה עצמה. לא הולכים כסף, לא הולכים כסף, פה ושם ארגנתם כמה מלחמות, קניתם כמה דוידקות פה ושם, ארגנתם. וכן, בסופו של דבר יצא מדינה סטארט-אפ, אז לא מפתיע שיש הרבה סטארט-אפים במדינה.
יצא לי פעם באיזה טיסה לדבר עם מישהו שמתעסק בביזדה ומייעץ לחברות בעבודה, לעבודה עם אמריקאים. הוא אמר לי, מה אג'ייל? נראה לך אמריקאים יודעים מה זה אג'ייל? ראית פעם נושאת מטוסים אג'ייל? מה זה דבור? על מה אתה מדבר?
אבל כן, אז אנחנו לומדים שבשתי המדינות, שתי כן. המדינות היחידות בתבל, ישראל וארצות הברית, צריך גם אג'ייל וצריך גם משהו שהוא הפוך כנראה.
כן.
זה לנו לישראלים אפילו יש פחות כנראה. איך קוראים לדבר ההפוך מאג'ייל? אין לזה שני.
לא יודע.
בכל מקרה, אג'ייל זו שיטה לניהול פרויקטים, שהיא מאוד עניינית בזמן האחרון, ויש לה גם כל מיני מילים נרדפות. הפכות למיטב הבנתי, שזה סקראם וכו'.
סקראם אני חושב הוא יותר, בתוך כל העולם הזה שנקרא אג'ייל דבלופמנט, סקראם היא השיטה, אפשר להגיד, החדשנית יותר.
סקראם זה כאילו אחת מהשיטות.
אחת מהשיטות, כמו שאקסטרים פרוגרמינג הייתה שיטה הישנה יותר. אני חושב שכל הסיפור הזה הוא בין...
אז בכל מקרה, אני בטח לא מוכן לזה. אולי פה משם השתמשתי בשיטות שלו בידיעתי, ואולי גם אורי קצת, אבל נשמח אם יבואו אנשים לדבר על זה.
כן.
נשמח להריח אתכם פה.
יש דברים מאוד מעניינים סביב זה.
כן. עכשיו לגבי נקישות, אז גם בזה אני לא מבין.
אבל זה מעניין, נגישות של מוצרי תוכנה לאנשים עם מוגבלויות.
כן, אז האמת היא ששבוע הבא אנחנו מתכוונים לארח פה את ברק, ברק דנין,
אוקיי.
עם המאזינים, והוא מדבר בעיקר על שימושיות. בעיקר השימושיות, אבל יכול להיות שתהיה לו גם נגיעה לנגישות.
כי זה מעניין, אתה יודע, הרבה אנחנו משקיעים במה שוויזואלי דרך העיניים.
כן.
וכן, יש אנשים כבדי ראייה.
אז כן, אני יכול כאילו קצת להגיד מהמעט שאני יודע, למשל, כשמתכננים דף HTML, אז להשתמל, לעשות הפרדה יפה בין התוכן עצמו לבין הדיזיין שלו, כדי שאחר כך רובוטים, כלומר המחשב, יוכל נגיד להקריא את הטקסט בקלות, ובסדר הגיוני, למישהו שלא יכול...
זה מעניין, לא יודעת את זה.
כן, גם שקיימת, נגיד, אם אתה ב-HTML, אתה יכול הרבה פעמים לסדר, במיוחד בעברית, אתה יכול לסדר את הדברים בטבלאות, ככה שברגע שמחשב ינסה לקרוא את זה, הוא פשוט לא יבין מה בא לפני מה.
כן.
ואם אתה מסדר את זה, אתה מסדר את התוכן בצורה הגיונית, ואחר כך מכין אליו את הדיזיין, אז גם אפשר לקרוא את זה בסדר נכון, וגם אפשר לראות את זה כמו שהתכוונת.
כן.
מצד שני, לחכות התנהגות של טבלאות באמצעות CSS בלבד, זה אתגר מעניין שיש הרבה מעצבי אינטרנט שנלחמים איתו לא מעט.
אני בזמן האחרון קצת, לא יודע, אולי גם בגלל כל מיני שיחות ביטוחים שהיו לנו פה, חשבתי קצת על הנושא הזה של אובדן כושר עבודה, שאתה יודע, אנשים שהם מפתחים או מתעסקים בתוכנה.
ונשברת להם ציפורן.
נשברת להם ציפורן זה מילא, זה, נשברת לאישה ציפורן, לפעמים זה בשבילך אובדן כושר עבודה, אבל אובדן או קושי בראייה זה מסוכן, שמרו על העיניים.
כל שעה לעשות הפסקה של 10 דקות, להסתכל לכיוונים שונים, רוצה להתעבר, לא לשבת כל הזמן מול המסך. ככה אמא שלי אומרת.
אתה יודע קצת שאנחנו מתעסקים עכשיו עם משרדים חדשים, אז במהלך ההתעסקויות, אחד הדברים שדיברנו עליו, זה הנושא של מרחק ראייה. גם לא לשב, אם אתה יושב בקיוביק, אז או לא לשבת מול קיר כל הזמן, או שהקיר יהיה טיפה נמוך,
Okay.
אני חייב להגיד שבמשרד החדש שלנו, אמן כן יהיה רצון, זה לא מוקפד, אבל אם הקיר נמוך, אז יש לך טווח ראייה יותר ארוך, או okay. זה הרגשה אחרת לגמרי, גם okay. מנטלית.
כן, יש, זה אומנות שלמה, גם תאורה. תאורה זה משהו שמאוד קשה להתאים למסכים. ואני זוכר שהיה לא מעט זמן שהיו לי, הייתי חוזר כל יום כאבי ראש מעבודה, לא פה. ולכל בעיות של תאורה, וברגע שהצלחתי לסדר עצמי תאורה נוחה, אז הפסיקו כאבי הראש.
כן.
כן, כי כשמסתכלים על מסכים, ויש קצת, יש קצת מסכים בוהקים, סנדרים, אז כן, אז העיניים מתאמצות, בסופו של דבר, אחרי שעתיים שלוש לעבודה כבר כואב הראש. וזה בטח גם לא עוזר בטווח הרחוק לאיכות הראייה.
אבל בהחלט זה תחום מעניין, וגם ניל, אם אתה שומע אותנו ותרצה קצת להרחיב בנושא הזה, אנחנו נשמח מאוד.
טוב, אז בוא נדבר על אקליפס.
לא, לא, אבל יש פה את השאלה האחרונה של ניל, שהיא מאוד מעניינת אותי, הנושא של פיתוח מערכת מושלמת, והאם חוטאים בזה לפעמים. טוב, פנטזיות יש לכולם. כולנו מפנטזים על מושלמות, ואני לא רוצה להרחיב מפה.
כן, אז פה, אני כן, אני חושב שזה מתח קבוע שגם אני נמצא בו וכנראה הרבה מפתחים. אתה בא לתכן מערכת חדשה, בקצה אחד של הסקאלה נמצא דיזיין באורך של שנה, ודיזיין ריוויוז, ודיזיין מחודש, וכו' וכו', רק כאשר הדיזיין מושלם לך במוח, אתה יודע בדיוק כל שורת קוד איך ילך לראות, רק אז אתה הולך לכתוב. זה קצה אחד של סקאלה. קצה השני זה לא לעשות דיזיין בכלל, להתחיל לכתוב, ולתקן עם הזמן, לעשות ריפקטור, לתקן וכו'.
כמה פעמים יצא לך לכתוב ממש מערכת מאפס, משורת קוד, שורת קוד מספר אחת.
כמה פעמים? אני יודע, תראה, יש כל מיני פרויקטים פרטיים שעשיתי כזה, כאלה קטנים, כל מיני אפליקציות קטנות ש...
וורד קאונט, דרך אגב, אפשר להוריד אותו?
וורד קאונט, כן. אני לא זוכר מה יורד, כי שמתי אותו מזמן, אבל... כן, וורד קאונט זה פשוט בוקמרקלט קטן שסופר כמה מילים יש בטקסט שנבחר על הדף, וזה שימושי, נגיד אם אתם רוצים לכתוב אימייל ולספור מילים. או אם אתם רוצים לספור כמה מילים יש בפסקה מסוימת שקראתם, כאילו דברים קטנים.
מילים, תווים ומשפטים.
כן, מילים, תווים ומשפטים. כתבתי אותו כהשראה מראיון מטווינטרוויו.
כן.
טווינטרוויו זה אימייל קצר ששלח לי אוריאל אוחיון, בבקשה לעשות ראיון סטייל טוויטר, כלומר שכל שאלה וכל תשובה לא יעלו באורכן על 140 תווים. ואז הייתי צריך לספור. אני צייתן, אני רציתי לדעת שאני באמת לא עונה יותר מ-40 טובים. אז בהתחלה ספרתי, ואז חשבתי...
ואז נזכרת שמפתח טוב הוא מפתח עצלן.
כן.
והוא מפתח לעצמו את מה שחוסך לעבודה.
אז אחרי 5 פעמים שספרתי, אמרתי, רגע, אפשר לעשות את זה יותר טוב. אז כתבתי בוקמרקלט, פשוט אפליקציה קטנה בבראוזר, שמה שהיא עושה ברגע שאתה מסמן טקסט, היא סופרת כמה אותיות יש שם, וגם כמה משפטים וכמה מילים, כי זה בא בחינם, אבל מה שחשוב זה כמה אותיות.
אז זה עשית, וזה יחסית קטן.
כן. ואז שכללתי את זה, כי אמרתי, רגע, אני לא רוצה כל פעם לספור, אני רוצה לפתוח אותה פעם אחת, ואז כל פעם שאני עושה סלקשן לטקסט, שהיא תראה לי. אז עשיתי את הגרסה השנייה שלה. ככה למדתי גם קצת איך להשתמש ב-jQuery, זה מין חלון כזה צף מעל הבראוזר, שאתה מזיז אותו גם שאתה רוצה, אתה גם יכול לסגור אותה אם הוא מצמן אותך, ואם ברגע שלחץ לבוקמרקט הוא פתח מחדש. כן, והוא סופר לך כל הזמן כמה טובים, ואם יש לך יותר מ-40, הוא גם צובע את עצמו באדום, כדי שתדע שעברת את הגבול.
אז זאת מן הסתם לא מערכת, אוקיי? זה לא מוצר.
משהו מאוד קטן
להשתעשע בו.
כן.
אבל במערכת מושלמת, או בוא נאמר ככה, ניל, כל מיני זה מעניין אותו, בתפיסה שלי אין כמעט שום דבר שאנחנו יכולים לתכנן אותו מההתחלה, ולדעת שהוא יצא מושלם, וזה כולל כל דבר בעולם התוכנה וגם בעולם הפיזי-פיזיקלי, ממערכת קוד, דרך חברה ועד ילדים שאנחנו עושים, ואין לנו מושג מה יצא.
כן, זה מזכיר לי אולי קצת משהו שרטרוספקטיבה עשרות שנים אחורה בצבא, שהייתי מדריך בקורס מעקים, אז אמרתי לחיילים שלי שתראו, תרגיל מושלם, אני לא מצפה מכם שתעשו, אבל אני כן מצפה שתלמדו מהתרגיל שלכם. כדי שתשפרו אותם לתרגיל הבא. אז אני חושב שגם בתוכנה זה די תופס. כלומר, אני לא מצפה שתכתוב על התחלה תוכנה טובה, אבל אני מצפה שא' תלמד מהטעויות שלך, וב' תכתוב את התוכנה ככה שאפשר יהיה לתקן טעויות. כלומר, שזה לא יהיה להפוך את הכל מחדש ולהתחיל לכתוב מחדש.
למצוא את הטעויות ולתקן אותן.
כן, כן. כן. זה אומר שאתה כותב את התוכנה, קודם כל היא לא צריכה להיות מושלמת מראש, אף אחד לא מצפה מזה, אף אחד לא מצפה שתהיה מושלמת מראש, אבל שתהיה מודולרית ככה שאפשר שיהיה קל לתקן את הטעויות. שיהיה קל למצוא את הטעויות, וזה אני חושב לא, אתה יודע, זה קצת מתקשר לדיון הקודם על אג'ייל וסקרם.
כן.
זה בגדול מה שהם אומרים. תכתוב גרסה ראשונה שלא תהיה מושלמת, ותשפר באיטרציות. באידיאולוגיה שלהם אולי היא קצת יותר רחבה, היא גם כוללת את זה שאתה לא באמת יודע מה הדרישות, כלומר, כשמדברים על מערכת מושלמת, אז מושלמת ביחסית למה? מושלמת ביחסית לדרישות. אבל אם מראש אתה לא יודע מה הולכות להיות הדרישות,
בדיוק.
כנראה שנותנים לך דרישות, אבל סביר להניח שהן לא נכונות, והן יתקנו את עצמם עם הזמן, אז אין טעם לתכנן מערכת שהיא מושלמת לדרישות, ששבוע אחרי זה הדרישות הולכות להשתנות.
אז אחד הדברים, אני לא, אין הרבה אנשים כאלה, אבל אני חושב שלי יצא, כן, להתחיל את Outbrain, חברה, מההתחלה, ולהתחיל לתכנן את המערכת שלה. ולבנות אותה, ומה שהנחה אותנו זה לא מושלמות המערכת, כי בסך הכל כשאתה בונה חברה, אז אתה בונה ביזנס, ובסופו של דבר מה שחשוב פה זה החברה ולא המערכת, וזה קצת חורה, אתה יודע, אנחנו בדיון או בפודקאסט שהוא בעיקרו טכנולוגי, אבל הטכנולוגיה בסופו של דבר באה לשרת מטרה מסוימת, והיא בסך הכל אמצעי.
כן. אז אני אולי בא מהקצה השני של הסקאלה, ואני אומר, מה זה חשוב בביזנס? העיקר שהתוכנה תהיה יפה.
כן.
לא, אבל אני חושב ששנינו מבינים שהכל דבר, הכל בסופו של דבר צריך איזון.
כן.
אם אתה, יש לך אחלה ביזנס ותוכנה גרועה, אז ברגע שהביזנס קצת משתנה, יהיה לך מאוד קשה להתאים את התוכנה, את ביזנס החדש. מצד שני, אתה כותב תוכנה מושלמת לביזנס שלא קיים, אז
הוא ימשיך להיות לא קיים.
כן, הוא יצא לך משהו מאוד יפה, אבל כסף לא תראה מזה. בסופו של דבר צריך למצוא את האיזון, וזה מתמשך, זה משימה מתמשכת כל הזמן. מדי פעם צריך לעשות קצת עבודות תשתית של תיקון קוד, של ריפקטור, ודברים שאתה יודע, שלכאורה לא...
לנקות את הבית.
כן, מדי פעם צריך לעשות את זה, ומדי פעם צריך להגיד, אוקיי, אני יודע שאני עכשיו כותב קוד חרה, אני לא מרגיש עם זה טוב, אבל צריך לעשות את זה, אני אחזור לפה אחרי זה ואני אתקן את זה. אני חושב שזה, כן, זה... איזון שצריך כל הזמן לשמור עליו.
אחד הדברים, כשאנחנו התחלנו את הברן, אז הסתכלנו על... ספר של 37 Signals ששכחתי בעוונותי איך קוראים לו, אבל יש לו שם
כזה. החברה, דרך אגב, על שם מה החברה?
מי?
אתה יודע? 37, למה 37? מאיפה זה בא? קראתי על זה פעם.
לא יודע.
אני חושב שאת השם, אם אני זוכר נכון, הם הוציאו את זה בפרס, פרס יוענק למאזינים, הם הוציאו את זה מתוך, יש אוסף של סיגנלים שקלטו מהחלל החיצון, מאות, אולי אלפי סיגנלים, מתוכם 37 לא הצליחו לפענח עד היום. לא הצליחו לפענח, ואני לא כל כך יודע מה קרה עם אלה שכן פענחו ומה הם אומרים, אבל לפי מה שאני זוכר, 37 סיגנלים לא הצליחו לפענח, במשך תקופה מאוד ארוכה, ואולי גם היום. ומשם השם של החברה.
אוקיי, אז קיבלת את פרס ה...
פרס המאזין המשקיען.
המאזין. אבל הסתכלנו על הספר הזה של 37 Signals, והוא באמת, אתה יודע, הוא אמר, חבר'ה, קודם כל לעשות, אחר כך לעשות טוב, אחר כך להסתכל על סקייל, אחר כך, קודם כל לבוא ו... שהמוצר שלכם יפגוש לקוחות. והאמת, הלכנו עם זה ככה מההתחלה, ומההתחלה קיבלנו תגובות, ראינו בעיקר מה לא הולך. וזה ממש לא בושה לקחת קוד, לזרוק אותו, ולכתוב מחדש, זה תמיד טוב. לא בגלל שהקוד לא טוב, אלא בגלל שאוקיי, הכיוון העסקי שלנו לא...
כן.
לא הלך, זה הייחוד שיש בסטארט-אפ, זה היכולת לקחת סיכון, לקחת כיוון, לראות אם זה עובד, ואם לא, לתקן.
כן, אז נכון, אז אני מסכים שאתה בונה מוצר חדש לגמרי, אין לך מושג איך זה הולך להתקבל. כנראה שאתה תרצה לקחת את הסיכון של דיגסטורם, שהוא מאוד לא סביר, לעומת הסיכון של לעבוד הרבה על משהו שלא יקבל שום סטורם כלשהו. אז נכון שאתה בונה את Outbrain מההתחלה, סביר להניח שאם היום הראשון Outbrain היה מגיע לדיג, אז הוא לא היה עומד בשום דבר, ויכול להיות שהיו כמה משתמשים מאוד מאוכזבים, שבחיים לא היו חוזרים ל-Outbrain. זה סיכון שאתה לוקח, זה סיכון שהוא הרבה יותר קטן מאשר הסיכון של עבדת עכשיו על משהו שנה, הוא יכול לעמוד בכל סטורם שיהיה, אבל פיתחת אותו מוצר לא נכון.
בדיוק.
זה סיכון הרבה יותר גדול.
בדיוק.
כן, ובסופו של דבר, כשהחברה גדלה וזה, אתה צריך לשקול מכתב את הסיכונים, לראות איפה אתה נמצא, ואיך איפה אתה משקיע. אני, אם נחזור שוב לשאלה של ניל, אני שגיתי, קרה לי לא מעט ששגיתי בחלומות על פיתוח מערכת מושלמת, וכתבתי מסמכי דיזיין מפה ועד להתראות, ו... והעברתי אותם בכל האישורים שצריך וכו' וכו', ובאתי לכתוב את הקוד.
אז אמרו, אבל רגע, אנחנו כבר לא צריכים את זה, משה.
כן, ואתה יודע, ולא נתתי לעובדות לבלבל אותי.
כן.
אמרתי, אבל אתם כן צריכים את זה, אתם ביקשתם את זה. עכשיו תשתמשו בזה, ואין באמת לא השתמשו בזה בסוף.
כן.
כן, אבל אתה יודע, גדלים, לומדים. האם מבטרים על זה לגמרי, או שזה סתם מודחק עם המון? עם הזמן יותר ויותר, זה מה ששואל. האם מבטרים על זה לגמרי? לא, אני לגמרי לא ביטרתי. אני חושב שהדרך להשיג את זה השתנתה. כלומר, אם בהתחלה רציתי לכתוב מערכת שהיא מושלמת from day one, עכשיו אני לא רוצה לכתוב מערכת שהיא מושלמת from day one, כי אני חושב שלא קיימת כזאת, אבל אני רוצה שב-day 1000 כן תהיה מושלמת. או אולי לא נקרא לזה מושלמת, אבל מושלמת לצרכים שאני חושב שקיימים.
אז כמו כל דבר, שלמות זה סוג של, איך קוראים לזה? הסימפטוטה, זה שואף ל...
כן.
זה מתכנס לשלמות, אבל זה אף פעם לא יהיה...
כן, כן.
לא יהיה מושלם.
יש דיון מעמיק בספר המייבש, זן ואומנות החזקת האופנוע, על מה היא שלמות, באומנות, וזה, אני הרדמתי באמצע, אז יכול להיות שהתשובה בסוף.
למאזינים ששרדו עד הסוף.
כן, אני יודע שזה ספר קלאסי ואסור להגיד, אבל אני פשוט לא שרדתי עד הסוף. אולי בגלל שהייתי מאוד צעיר, אז לא הייתי מוכן לקרוא אותו. אבל מאז הייתה לי טראומה ולא חזרתי אליה.
טוב.
טוב, אז...
אחרי שכתבנו מערכות מושלמות.
כן. אני ברגשות מעורבים לגבי אקליפס. אקליפס זה קליפ יותר שאני משתמש בו הרבה שנים. בהתחלה הוא הדהים אותי. יש לו יכולות מדהימות. הוא היה חדשני בתקופתו. יכולות הרפקטור והסרץ' וכולי מדהימות, אבל אני עכשיו כזה קצת עם רגשות מעורבים לגביו.
מה הסיבה?
הוא מפשל יותר מדי פעמים.
אוקיי.
הוא פשוט, לפעמים אני מתחרפן מהשטויות שהוא עושה. אני אתן כל מיני דוגמאות. למשל, ניסיתי להשתמש בו לוורז'ן קונטרול. גם בסאב וורז'ן וגם בגיט. פשוט הפלאגינים מתרסקים, עושים שטויות, עושים טעויות, כל מיני דברים ש... לא יודע, השם ירחם. מוחקים קבצים, מעבירים פרויקטים למקומות אחרים, עושים... יוצאים מסנכרון מה... לא יודע. לא הצלחתי לעשות את זה כמו שצריך. אז אמרתי, טוב, בסדר. אני בוטר על זה, מספיק נוח לי לפתוח קונסול ולהריץ SVN up ו-SVN CI וכולי, או git, commit וכולי. אמרתי, בסדר, אז תעבור עם קונטרול, אני אנהל מהקומנד ליין, סבבה, לא צריך את אקליפס בשביל זה. טעיתי בגדול. למה? אקליפס, יש לו את התכונה שהוא כל הזמן צריך קבוצים מסומכרנים. כלומר, אם עשית אפדייט שלא דרך אקליפס, כלומר, אם עשית אפדייט מחוץ לאקליפס, הוא לא יודע מזה. הוא לא יודע מזה.
אבל אולי זה בגלל שהפלאגין שלך עוד שם.
לא, הסרתי אותו. הסרתי אותו, זה לא בגלל זה. סתם, הלכת, יש לך ספרייה של אקליפס, יש לך פרויקט של אקליפס, פתחת, הוספת, ואז העתקת קובץ ממקום אחר, אבל לא דרך אקליפס, אקליפס לא יודע מזה שהקובץ שם. אתה צריך לעשות לו רפרש. או ליתר דיוק, הוא לפעמים יודע מזה, ולפעמים לא. כלומר, למשל, התקנת את כל הקוד, חלקים מהקוד הוא עשה להם רפרש, וחלקים הוא לא עשה להם רפרש, ולפחות ככה זה נדמה לי, כשאני כועס עליו, ויכול להיות שזה נכון.
אני לא יודע, כשאני עובד מולו, ואני עושה אפדייט אפילו חיצוני, אז הוא אומר לי, הקובץ הזה השתנה, אתה רוצה להעלות אותו מחדש?
קבצים פתוחים, כן, אבל קבצים שלא היו פתוחים, הוא לא יודע מזה. כן, קבצים פתוחים הוא יודע. קבצים שלא היו פתוחים, נגיד אני...
שלא היו פתוחים כשאתה תפתח, הוא יפתח אותם.
כן,
אבל... יכול להיות שקבצים שלא היו, קבצים שנוספו.
גם וגם. גם קבצים חדשים שנוספו, וגם קבצים שהם סתם לא פתוחים. כי אז מה קורה? אוקיי, אז עשיתי אפדט, עכשיו אני רוצה לקמפל, ואז יש לי מלא שגיאות. יש מלא שגיאות, כי הוא לא יודע שהקבצים שהוא זכר השתנו. אז אני צריך ללכת על כל הפרויקטים לעשות להם רפרש, וזה עבודה די מעצבנת, כי זה לבחור אותם אחד-אחד. אין קונטרול A, זה פשוט לא עובד. יש איזה 50 פרויקטים, אז הלכת על כל הפרויקטים, לבחור אותם אחד, 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 לעשות רפרש, זה גם לא כך בזמן לעשות את זה, ואז לעשות clean build.
קשה לי מאוד להזדהות איתך משתי סיבות. אחת, שאני כבר הרבה זמן לא עובד מסיבית עם אקליפס, והסיבה השנייה זה... ואני לא שומע את זה פה מחבר המפתחים שמפתחים פה ג'אווה עם אקליפס, אולי בגלל שאתה עובד על מק, והגרסת מק שלך היא לא...
אותן צרות היו לי גם בווינדוס וגם בלינוקס, שהפעלתי עם אקליפס. לא, אני חושב שזה משהו בדיזיין של אקליפס, שהוא לא מיועד לעבוד עם שום כלי חיצוני. מבחינתו, אקליפס זה העולם, ואין שום דבר חיצוני.
אני חושב.
אחד, אתה יודע, יכול להיות שאני טוען, כן, אבל ככה אני מבין את זה. וקראתי, כן, קראתי שכתוב, כן, הקליפס צריך, כן, שומר, סמיכו לי עם הקבצים, ואם אתה משנה קובץ מחוץ, אז אתה צריך לעשות רפרש. ואם זה היה קל לעשות רפרש, אז סבבה, אבל זה לא קל, זה לא נוח. כי צריך לבחור את כל אחד מהפרויקטים הפתוחים, ולא בטעות, אם דרך אגב בטעות בוחר פרויקט סגור, אז אתה לא יכול לעשות רפרש לאף אחד. אתה צריך לבחור בדיוק את הפרויקטים הפתוחים ורק את הפרויקטים הפתוחים, ועד לעשות רפרש.
אז אם יש מאזין ב-IBM, נא לפתוח,
כן. אני יכול להיות שזה ממש תיקון פיצ'ר קטן שאני פספסתי, אבל זה אחד הדברים שמשגעים אותי, אבל יש עוד הרבה. זה שהוא מתרסק על ימין ועל שמאל, זה, אתה יודע, זה אולי בגלל הפלטפורמה, אולי בגלל שאני עובד על מק, למרות שאני יותר מתרסק על כל פלטפורמות, אבל אני חושב שזה הרבה פעמים תלוי בפלאגין, לא באקליפס עצמו. הרבה פעמים הפלאגין מרסקים אותו, ואתה יודע, וזה ככה, זה לכל מערכת שיש לפלאגינים. גם פיירפוקס, שיש לו פלאגין, לפעמים הפלאגין מרסקים אותו, או סתם גונבים CPU, שנעשה לו שמיש. יש כל מיני, כן, זה אני חושב, כל המערכות עם הפלאגינס.
אוקיי.
עוד משהו שמחרפן אותי בקליט, ואנחנו בפקדע הזה. אתה בונה פרויקט, אז אתה רוצה ליצור קובץ build XML של אנט.
של אנט.
הוא עושה את זה אוטומטית, מגניב. אבל הוא עושה את זה לא נכון. למה הוא עושה את זה לא נכון? הוא עושה ככה שכל הקבצים של הקלאסים, כלומר קבצי אאוטפוט, מגיעים לאיזושהי ספרייה, ואחר כך הקליפס קורא את הספרייה הזאת, ומבלבלים אותו. כלומר, אם אתה מריץ אנט, אז הקליפס מבלבל מהקבצים של האנט שהוא יצר
בעצמו. שהוא יצר בעצמו.
כן.
הוא עושה בעצמו.
אז אתה צריך קודם כל להפיל לעשות אנט קלין, לפני שאתה מקפל באקליפס. אחרת הוא מתבלבל, הוא אומר, רגע, יש לך אותו קלאס, מוגדר פעמיים. פעם אחת בקובץ נקודה ג'אבה, ופעם אחת בקובץ נקודה קלאס. אבל אתה שמת אותו שם. לא יעזור. צריך לעשות קלין. כן, זה דברים קטנים שאתה יודע, ובתכלס, אוקיי, אני גם לא באמת משתמש בבילד XML שהוא יוצר, למרות שזה נחמד בתור בייסליין, ואחר כך מתקנים אותו. אבל אתה יודע, זה אחד מהדברים ש...
זה סוג של מערכת לא מושלמת.
כן. אבל... לאחרונה התחלתי לעבוד עם Maven. Maven זה תחליף לאנט. Build tool. זה יותר מ-build tool, הם קוראים לעצמם project management tool או משהו כזה.
Configuration management.
בינתיים נראה מדליק, נראה נחמד.
כן.
אני אתקדם איתו קצת ואני אדבר איך יהיו לי דברים מעניינים.
יאללה, פודקאסט על Maven או על configuration management tools.
טוב, אני בינתיים מכיר רק שניים. לא, אני מכיר יותר, אבל אני מכיר שניים שהם public domain. את אנט ואת... בעצם אני מכיר שלושה, מה השלישי? אז יש את אנט, יש את מייבן, ויש מייק. Good old make.
Good old make. נכון, אבל אלטרנטיבות לאקליפס.
טוב, אתה יודע מה אני הולך להגיד.
מה? IntelliJ?
VI.
VI?
כן, לא, אז יש את IntelliJ שאני עבדתי איתו הרבה פחות עם אקליפס, אבל מניסיוני הוא דווקא היה די טוב. ויש, אתה יודע, סתם טקסט אדיטור. אני משתמש ב-VI הרבה, פשוט בגלל שהוא מהיר ונוח לי לעבוד איתו, ואחרי שמשקיעים בערך שנה בללמוד אותו, אז אתה נהיה מאוד יעיל. זה לא כלי ידידותי, ממש לא. לא הייתי ממליץ את זה, אתה יודע, לאנשים ש...
לאנשים שהם לא 15 שנה סיסטם אדמיניסטרייטור של יוניקס.
אבל מצד שני יש לו הרבה יתרונות. למדתי לעבוד ב-VI, פשוט כי נאלצתי, הייתה תקופה שנאלצתי לעבוד על מחשב מרוחק, שנמצא אי שם בקליפורניה, ופשוט הייתי כל פעם מתחבר אליו ב-SSH, ולא יכולתי להביא את הקבצים מקומית, ולא יכולתי להעתיק אותם ב-FTP או ב-SCP או בשום דבר, פשוט נאלצתי לעבוד על מחשב המקומי שם, אז למדתי VI. והוסיף למוטיבציה שלי זה שאקליפס כל הזמן התרסק לי, וכל פעם אחרי שהוא התרסק הוא ניסה לבנות את הפרויקט מחדש שלקחנו שעתיים לעלות, אז אמרתי, זהו, מעכשיו אני עובד עם VI, גם מקומית, לא רק כשאני עובד ברימוט.
בג'אווה?
גם בג'אווה, בעיקר אז עבדתי באקשן סקריפט ובג'אווה סקריפט, אבל כן, גם בג'אווה, ב-C ברור, C ו-C++ מעולה. וכן, ואתה יודע, זה לא כלי מושלם, אבל הוא מאוד מהיר, הוא מאוד אמין. ברגע שאתה לומד לעבוד איתו, אז זה יכול להפך לחוויה בסדר. לא הייתה בחוויה נעימה, אבל חייב בסדר. אפשר לחיות עם זה. מעבר לזה, שאתה יודע, כל פעם שאתה רוצה לעשות דברים ברימוט, אז זה אידיאלי.
כן.
זה אידיאלי. כמובן שיש את הגרסה...
טוב, דברים ברימוט, רוב הדברים שאתה עושה, זה SSH עצמו, זה... פחות ה...
כן, אבל לפעמים אתה, לא יודע, לפעמים אתה, יש מצב שאתה רוצה לעשות כמה שינויים קצת פחות מטריוויאליים, או קצת יותר מטריוויאליים, וכן, אתה עדיין צריך איזשהו אדיטור נורמלי. אז VI הוא אחלה.
אני יודע שאימקס הוא מאוד מאוד, כן. מאוד התפתח לכל מיני כיוונים, זה, אז... הוא ברמה שהוא יכול להיות...
לגמרי.
IDE או רק אדיטור?
לגמרי, לא, לא. אימקס זה הכל, ואני לא, אני ממש לא מגיע ל... תראה, VI זה אימקס מוקטן, הייתי אומר, מאוד פשוט, למרות שהפונקציה, הפונקציה שלהם לא חופפת, אבל בגדול הוא הרבה יותר פשוט מאימקס, ואימקס יש לו הרבה הרבה יותר, והוא מאוד אקסטנסיבילי, כלומר, אתה יכול להוסיף לו המון דברים.
כמו קליפס.
נכון. ניתן רק, נשאר רק לכבוד שהתוספות של אימקס הן יותר אמינות מהתוספות של אקליפס. מעבר לזה שהוא עובד הרבה יותר מהר. אין מה לדבר. ואתה יודע, אבל העולם, העולם מתכנתי, בעיקר ה-Unixים ב-Linux, נחלק בין VI לאקליפס בדרך כלל. יש את המחנה הדתי הזה ואת המחנה הדתי האחר, וכל אחד הולך לצד שהיד שלו מגיעה יותר למקשים. אתה יודע, ב-Emacs יש כל מיני שילובי מקשים נוראיים. Ctrl M, K, R, X, סימן קריאה וכל מיני דברים כאלה. לעומת זאת באקליפס הולכים דווקא על על הקומבינציה של אסקייפ נקודתיים ואז פקודה. אז אתה יכול, אתה לא צריך את כל האצבעות שלך בבת אחת, מצד אחד, מצד שני אתה מקליט קצת יותר. אבל כן, לא, הם שני הם אחלה כלים. אני הלכתי לכיוון VI כי זה היה לי יותר נוח, אבל גם אם עשו אחלה. ויש לו מעט כלים לג'אווה ממש, כמו IDEA וכמו NetBeans.
מה שאני שואל לגבי, אתה יודע, IntelliJ ואקליפס, זה ליגה של IDEs ממש, אתה יכול לעבוד, לנהל פרויקט, לדבג, רחמנא ליצלן. אתה יכול, אתה יודע, בתוך אקליפס יש לך, וגם בתוך IntelliJ מובנים, מובנה כל הנושא של בניית יוניט טסטים ודברים כאלה.
כן, אז
ואני חושב שהאימקס והאימקס וה-VI הם יותר בכיוון של simple editors, שנכון, הם יכולים לעשות הכל, רק אתה צריך לעשות יותר.
נכון, לגמרי, כן, זה נכון לגמרי. בבייסליין שלהם הם סך כל טקסט אדיטור, פשוטים. חזקים, אבל פשוטים. דרך אגב, רבות החזקים מאקליפס. אבל טקסט אדיטור. אבל אתה יכול להוסיף להם הרבה מאוד שהם יעשו כמעט הכל. אני לא יודע אם ממש הכל כמו אקליפס, אבל לא מעט. אבל מצד שני, כאלה שעובדים ב-VI וב-Emacs, הרבה פעמים יותר נוח להם לצאת משם וללכת לטרמינל ולהקליד את מה שהם צריכים לעשות, ולהריץ את זה משם במקום להריץ את זה דרך הסביבה עצמה. טוב, אז סיימנו שיחתנו זו.
ואנחנו נשארים פה לישיבה הבאה, אבל בסדר, היה נחמד לעשות show about nothing.
כן, נעשה יותר כאלה בהמשך.
כן.
ביי.
להתראות.